שתי רגליים וללכת. בסדר, הוא אומר בבוקר, המכין מצעדי. אבל לחוש את התחושה הזאת כל היום, אומר הרב, אבל כן, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מעמיד כל מיני אנשים בטלטלות, ואז הם אומרים לציבור, תשמעו, אפילו כוח ההליכה זה לא פשוט. והעמידה לרגליים זה לא פשוט, הוא לא מובן מאליו. ואז זה מחזק את כולם להיות יותר מכירי טובה. אז בזכות המכון, בזכות הרב דני, בזכות כולם, ככה חוזרים לאט לאט למסלול, לעזרת השם, וכוחות חדשים. הרב דני אומר שאנחנו בהתחלת הקדנציה, ויש לנו הרבה משימות, ובאמת יאמר לשבחו של שליח אלוקי, שהוא גם חש ככה, דוקטור קליימן מבית חולים ביקור חולים, שאמרתי לו, הבן שלי הראה לי באחד השוטים של האמון של החולה ברופא, יש השפעה גדולה בריפוי. אם אדם מאמין ברופא, זה עוזר לריפוי. אז אמרתי את זה לרופא, אז הוא ככה חייך, ואמר לי של האמון של החולה בחולה, יש תפקיד יותר גדול. הוא אמר שהוא מאמין גדול, שכשאדם מאמין בחסדי השם כמובן, בכוחות של הגוף להשתקם, זה עצמו חלק מהתהליך של הריפוי. ובאמת, יאמר לשבחה, אנשי שדרות ואופקים, יסדו את החידוש של השיעור כבר בבית חולים ביקור חולים בשבוע שעבר, יום חמישי בבית כנסת, ככה למדנו בחבורה, והיום אנחנו... מה? כן, בהסכמה, ביחד, בכוחות משותפים. חשבתי הרבה על הכותרת הזאת של הלימוד, אנחנו מאמינים בני מאמינים. מאוד ככה הרגשתי את זה במלחמת עופרת יצוקה, שהייתה בחודש טבת, שנה הזאת, היה השלב של גיוס מילואים, חלק גדול מאוד התרכז באחד הבסיסים בדרום, והתאפשר ככה, בגלל שמצד אחד הייתה כוננות, מצד שני עוד לא נכנסו לקרב, התאפשר להסתובב שם בין היחידות, גם אנשים ש... לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מרצים, או ששוחחו עם החבר'ה, ו... יצא להיות בתוך חוליה שכללה גם כמה חבר'ה מלהקת הרבנות הראשית, הצבאית. עברנו איזה 20 מוקדים, בתוך כמה שעות, חיר, שריון, תותחנים, חיל אוויר, כל הסוגים, גילאים, צעירים, מבוגרים. דבר אחד אפיין את כל ה-20, אולי למעלה מ-20. הגענו למקום, זה חבר של הלהקה של הרבנות הצבאית, כנראה כדי ככה לפתוח את הלב ולהרגיש קרוב, התחילו שיר של שלמה ארצי. אני לא זוכר את המילים, כסליחה, אבל אחרי איזה 2 דקות, בתוך השיר, עושים החיילים, נו, עכשיו שירים רציניים. שלמה ארצי, שירים רציניים. טוב, מה אתם מתכוונים שירים רציניים? כל ה-20 קבוצות. מאובקים בתוך השטח, ליד הטנקים, שרים, אנחנו מאמינים בני מאמינים. אמרתי, זה צריך ללמוד. עכשיו, ברור שהתורה בהרבה מקומות מברר את הסוגיה הזאת, אבל נראה לי שהפרקים האלה, פרשת חוקת, הם בירור כזה מסיבי של המושג, אנחנו מאמינים בני מאמינים. אז נתחיל אותו ככה בחבורה ונראה לאן נתגלגל. אולי דווקא לדור שלנו מאוד חשובה ההתחלה של הפרשה. קצת בשונה מתפיסת האמונה היום. וננסה טיפ-טיפה להבין את ההבדל בדגשים. זה לא מופיע בדף שלפנינו, אז אני אקרא ביחד איתכם בפרק י"ט. מדבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה, אשר ציווה אדוני לאמור. דבר עיני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. זאת חוקת התורה. כשאתה מדבר על מצווה ספציפית, אז אתה אומר, וידבר השם על משה ולאהרון לאמור, יש מצווה. אתה מגדיר את פרטי המצווה. פה השם פורס איזו יריעה שאומרת, זאת חוקת התורה. זה משהו הרבה יותר רחב. למה? אז תראו ברש"י, בדף שקיבלנו, בפסקה 6. ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה לא רק ברכה על המים. זה לא רק ברכה על המים, זה גם ברכה על היכולת לשתות. כל דבר, להודות, להודות לשם. אומר רש"י, לפי שהשטן ואומות העולם, תראו איזה חיבור. הרבה פעמים, במיוחד בתקופה האחרונה, במיוחד בשבועות האחרונים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה פשר ההתמודדות מול אומות העולם. אומר לך רש"י, על פי חז"ל, תדע לך, זה אף פעם לא התמודדות רק מול קבוצה מוגדרת, מזוהה, חיצונית. הנה, היום מצוטט אחד מאל-קאידה, שיש להם מגמה לכבוש את הגרעין של פקיסטן. שיהיה להם פצצת גרעין, הם יכולים להתמודד. עם מי? עם האמריקאים. שכמובן הכל הם יכולים לסדר בדיאלוג. מילה חדשה, מילת קסם בעולם, דיאלוג. מדברים, הכל מסתדר. תדע לך, אומר רש"י, על פי המדרש, בקבוצה הזאת של אומות העולם יש עוד כוח מעורב. כוח רוחני של טומאה, שהוא נקרא שטן. והם, לפי שהשטן ואומות העולם, מונים את ישראל. מנסים לעכב אותם. לומר, מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? זה באמת מצווה לפי הפרטים שלה, בלשון המתה היא לא מובנת. ואומות העולם והשטן אומרים לנו, חבר'ה, עזבו את זה. לפיכך, כתב בחוקה. מה עושה רש"י על פי המדרש? עושה דבר מאוד מיוחד. כי אם הבעיה היא שאין בה טעם, אז בואו נתאמץ לחפש בטעם. הדור שלנו עוסק הרבה בטעמים, בהיגיון, בחיבור של התורה אל השכל, אל הרגש. רש"י לא אומר ככה. רש"י אומר, לפיכך כתב בחוקה, לא כתב בהיגיון. גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. אמונה מתחילה במשהו שהוא מעליך. הוא לא בתוכך, הוא לא בהיגיון שלך, הוא לא בסברות שלך, הוא לא בהרגשות שלך. לא משם מתחילה אמונה. מתחילה מלמעלה. ממשהו מוחלט. שכרגע חשוב לקדוש ברוך הוא, בפרשת חוקת, להגיד את זה דרך פרה אדומה. שהיא אולי יותר בולטת בניגלה שבה כדבר לא מובן. ועליה פורס הקדוש ברוך הוא את המילים, זאת חוקת התורה. שאנחנו מתחילים לברר את המושג מאמינים בני מאמינים, למרות שאמונה קשורה לשכל, קשורה לרגש, קשורה לחיים, קשורה לנפש, פירושה של אמונה, קשר. למרות הכל, מאיפה זה מתחיל, מה התוקף של האמונה, מתחיל מלמעלה. אין לנו רשות להרער אחריה. יכול להיות שהדבר מאוד בולט בהמשך של הפרשה. אנחנו הולכים במדבר מלווים במופתים וניסים שלא מהעולם הזה. מלווים בענני כבוד. מים בשפע בזכות מרים. ענני כבוד בזכות אהרון הכהן. והנה פה מרוכזות שתי הדמויות שאנחנו הולכים להיפרד מהן. הם ביטאו הנהגה ניסית שמתאימה לכאורה לפתיחה של הפרשה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחוש שיש משהו מעליך, ולא הכל מתחיל ונגמר בך ובהבנתך. אז אתה ערוך לכך שהתופעות במציאות תהיינה תופעות אלוקיות. הכל מלמעלה. אתה יכול להבין איך מים, איך באר זורמת איתך, אתה יכול להבין איך ענני כבוד הולכים איתך, זה לא בעולם שלנו. אז זה הרבה יותר הגיוני, לכאורה, מבחינת הרצף, שהדמויות האלה תמשכנה ללוות אותנו, שהודגש לנו בתחילת הפרשה, שהכל מתחיל מלמעלה. ואילו הקדוש ברוך הוא בוחר לברר את העיתוי של פרדתנו ממרים ומאהרון, דווקא בפרשה הזאת. אולי רש"י הכין אותנו לבירור הפרדה. כי בפסוקים שלא נמצאים בדף, שקיבלנו, כתוב בפסוק ד', לקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, ויזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים. מה זה אל נוכח פני אוהל מועד? כשאתה קורא את הפסוקים, מה אתה מבין? שהעמידה עם הפרה והאפר וכל התהליך הזה, זה ממש מול פתח אוהל מועד, מכוון ממש פנימה, ואז אתה מזה את מי הפרה האדומה ונוצרת טהרה. מה אומר רש"י בדף שקיבלנו, אותה פסקה 6? אומר רש"י בפסוק ד', אל נוכח פני אוהל מועד, עומד במזרחו של ירושלים, הר הזיתים, הוא מתכוון ורואה פתחו של היכל בשעת הזעת אדם. רש"י לוקח את הפסוקים שעסקו לכאורה באוהל מועד במדבר, ובעקבות הגמרא ביומא נותן להם משמעות של ירושלים, של הר הזיתים, של בית המקדש. ללמדך שמבחינת הכוונה, היעד, החזון של ההליכה במדבר, זה לא להישאר במדבר, זה לבוא לארץ ישראל, ואת כל הקדושה ואת כל הניסים לגלות שם בתוך המציאות הטבעית. זה אתגר יותר גדול, זה אתגר יותר קשה. ואולי משום כך, או גם משום כך, דווקא בפרשה הזאת אנחנו נפרדים מהדמויות של הניסים הגדולים, של המופתים הגדולים, כדי להתחיל להתכוונן לכך שמגמת פנינו, גם אם בגלל חטא המרגלים אנחנו צריכים להישאר 40 שנה במדבר, מגמת פנינו, מגמת פני הדורות, זה להגיע לארץ ישראל, לירושלים, לבנות חיים ציבוריים נורמליים. ואולי הבירור שנעשה בסוגיה הזאת של הפרידה מהדמויות, אולי זה חלק מההכנה שלנו. איך להתכונן לתוך אותו תהליך ארוך טווח של הגעה לארץ ישראל, של בניית חיים ציבוריים מתוקנים. ופה בפרשה יש כמה נקודות שאני חושב צריך לנסות לפרק אותם לגורמים, גם מבחינה תכנית, רוחנית, וגם מבחינה נפשית, כדי לנסות להבין איך באמת התורה בונה את מושג האמונה. אם נסתכל, אולי זה גם חלק מעניין דיומא, בסוגיית הריפוי בפרשה. אנחנו פה בפרק כ"א פוגשים את פסוק ד' עם ביטוי מאוד מיוחד. נוסעים מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום. ואז בסוף פסוק ד' כתוב, תקצר נפש העם בדרך. מושגים של קיצור ואורך הם מושגים טכניים, חיצוניים. לכאורה בנפש אין קוצר. אומר רש"י, מה זה ותקצר נפש העם? אומר רש"י, דבר שאין הדעת סובלת אותו, ואין הלב יכול לקבל את הקושי שלו. עכשיו יש משימה. לסבוב ילך דרך ארץ אדום, העם בדעתו ובליבו, בנפשו, קשה לו להקל את זה. ותקצר נפש העם. הקדוש ברוך הוא הולך לטפל בקוצר הנפש. איך מטפלים? וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימת עם רב מישראל. טיפול אלוקי חריף ביותר. מגפה. ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו. כשעומדים מול המציאות המרה, אין מה להתכחש לה. כי דיברנו בהשם ובך, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. ומשה רבנו מתפלל. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. וכך היה. ויעש משה נחש נחושת ויסימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. מה שואלת המשנה, מסכת ראש שנה, בפרק שלישי? וכי נחש ממית או נחש מחיה? אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים. בזמן שלא מסתכלים כלפי מעלה ולא משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, לא היו מתרפאים. באיזשהו שלב, הדוקטור שמטפל בי, דוקטור קליימן, הוא התמודד עם איזה רגל של חולה והצליח שם לפצח משהו ולפתור דבר שהיה נראה בלתי פתיר. רופאה שעמדה לידו שאלה אותו, דוקטור, מאיפה יש לך את הכוח הזה? הוא אמר לה בפשטות, בלי הכרזות גדולות. אמר, אני קם בבוקר, אני אומר, תפילת הרופא. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי באותו יום לרפא, זה הכוח שלי. אתה יכול להבין שהמשפט שהגמרא אומרת, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, הוא יכול לרפא, מותר לו. אבל רופא עם ענווה אומר לך, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זה הכוח שלי. להסתכל כלפי מעלה, אין הכוונה טכנית. בדמיון שלנו, בציור שלנו, וזה חוזר לאותו פסוק של זאת חוקת התורה, אז משהו שהוא נמצא למעלה מאיתנו, זה מבטא שאמונה לא מתחילה בסובייקטיביות שלנו, בשכל שלנו, בהוכחות שלנו, ברגשות שלנו. אבל אין הכוונה לומר שהשם נמצא רק למעלה. נמצא גם למטה. התפיסה של אומות העולם היא תפיסה של רם על כל גויים. הוא נמצא אי שם. אנחנו מאמינים בני מאמינים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בארץ. אבל שוב, להסתכל כלפי מעלה זה לנסות להבין מי בעצם הבעל הבית. כשהקדוש ברוך הוא לקח אתכם במדבר ונתן לכם מן, הייתה לכם תלונה. מה התלונה? זה לחם קלוקל. מה הבעיה? זה לחם קל לעיכול. וזה נראה לכם לא לחם נורמלי. הקדוש ברוך הוא, כשהוא מוביל אותנו, רוצה עד תקופה מסוימת שנאכל מן, ומתקופה מסוימת שניכנס לארץ, נאכל לחם נורמלי. זה בתחום הבעל הבית של החיים. זה לא בתחום הקביעה האנושית. להסתכל כלפי מעלה, תמיד קשור למושג לשעבד את ליבנו לאבינו שבשמיים. ואומר שאנחנו מאמינים בני מאמינים, פירושו של דבר, אנחנו חיילים. אנחנו חיילות של הקדוש ברוך. זה שאתה קם בבוקר ואומר ברוך המכין מצעדים, את היכולת ללכת. כפי שדובר בהתחלה, אתה מודה לקדוש ברוך הוא גם במהלך היום. זה גם השאלה לאן אתה הולך, לאן אתה רץ. זה גם השאלה לאן אתה לא הולך. זה גם השאלה לאן אתה לא רץ. שאלת השיעבוד פירושה, שאלת הנאמנות שלך בשימוש של הכוחות שקדוש ברוך הוא נתן. נחש. שטן ואומות העולם קשורות מאוד לנחש. הראשון שהעיז לתקוע חיץ בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. איך הוא עשה את זה? אמר לאישה כך. גם כי אמר אלוקים, מכל עץ הגן, אכול תאכלו. לא תאכלו. אומרת לו אישה, זה לא נכון. אלוקים לא אמר שלא נאכל מכל עץ הגן. הוא הצליח הנחש, למרות שהוא לכאורה טעה. כי הוא אמר, אלוקים אסר את הכל. האישה אמרה לו, אתה טועה. הוא הצליח. למה? כי מי שמסתכל בפרק ב' בבראשית רואה שהקדוש ברוך הוא ברא אדם, נטע גן בעדן, וציווה לאכול מכל הפירות. ואחר כך אמר, מעץ הדעת, טוב ורע, לא תאכל. אלוקים ברא חיים, ציווה ליהנות מהם, ויצר הבחנה ממה כן וממה לא. הנחש דילג על זה. הוא ישר עבר לשפת האיסור. שם בני אדם מכירים מה זה דת, מה זה שבת, אסור לבשל, אסור לטלטל, אסור, 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 אסור. מה זה כן? מה זה שבת? מה זה עונג שבת? מה זה נשמה יתרה? מה זה לך דודי לקראת קלה? בן אדם פוגש את הנשמה שלו בשבת, את הנשמה יתרה שלו בשבת. ומתוך שזה זמן מיוחד, הבדיל הקדוש ברוך הוא בין הזמן הזה לבין ימי החול, בכך שעשר מלאכות. אז אני לא מתחיל מהאיסור. והאישה במקום להגיד לנחש, תדע לך, אתה טועה, הקדוש ברוך הוא ציווה על החיים, על האכילה. היא לא אמרה לו כך. היא רק אמרה לו, הקדוש ברוך הוא לא אסר את הכל. שים את הנחש על השרף, על גובה. ותגיד, אני משעבד ליבי לאבי שבשמיים. אתה מתרפא. לא צריכה להופיע מחלה. אם הקדוש ברוך הוא נותן לך משימה עכשיו לסבוב את ארץ אדום, בגלל מה אתה חושב שנפשך לא יכולה להקל את זה? כי זה לא מתאים לך. זה לא מתאים להיגיון שלך. זה לא מתאים לסטטיסטיקה שלך. אבל מי הבעל הבית? מי נותן חיים? מי נותן משימות? הקדוש ברוך הוא. על כן, בתוך פרשת חוקת, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, לא מאמינים בנחש. ולא מאמינים באיזה מיסטיקה שכשתסתכל על הנחש תתרפא. אלא מאמינים שאם נשעבד ליבנו להבינו שבשמיים, נתרפא. אם נשעבד ליבנו להבינו שבשמיים, נצליח במשימתנו. זה סוג של אמונה כזאת, שהיא באמת מתחילה במקום הכי עמוק בנפש. ולכן דווקא הפרשה הזאת תלמד אותנו על המקום העמוק הזה. לפי הגמרא פה בפסקה 5, בדברי ריש לקיש. אמר ריש לקיש, החושד בקשרים, לוקה בגופו. מפני שכתוב, והם לא יאמינו לי. הדבר הזה מופיע בספר שמות, פרק ד', בשעת הבירור של הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו לקבל את תפקיד הגאולה, ובין יתר הדברים שמשה רבנו מנסה לא לקבל את התפקיד, זאת הטענה, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. למה? כי יאמרו, הרי עם ישראל הוא עם ביקורתי מאוד, לפחות עד התקופה האחרונה, אז הוא לא קונה כל דבר. יגידו, לא נראה אליך השם. זה טענת משה. זה נקרא חושד בקשרים. כמובן, ריש לקיש לא מכוון את דבריו חלילה אל משה רבנו. אנחנו לא שופטים את גדולי האומה, אלא אלינו. אנחנו צריכים להיזהר בזה. אומר ריש לקיש, וגליה קמי קודשא בריחו, גלוי לפניו, דמהם בני ישראל, שישראל יאמינו. אמר לו, הם מאמינים בני מאמינים. ואתה? אין סופך להאמין. כדרכה של הגמרא, מבססים את העניין. הם מאמינים דכתיב ויאמן העם. בני מאמינים דכתיב והאמין בשם. אתה אין סופך להאמין שנאמר, יען לא האמנת בי. זה הפסוקים שנמצאים בראש העמוד בצד ימין. אומרת הגמרא, ממאי דלקה, כתיב, ויאמר השם לו עוד, אבן עדך בחיקך, והנה, הנה היד מצורעת קשה לי. איפה אנחנו יודעים שאנחנו בני מאמינים? זה מה שכתוב אצל אברהם אבינו, והאמין בשם. שגם הסוגיה שם היא לא פשוטה. הרי הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים, בבראשית פרק ט"ו, אל תירא אברהם, שכרך הרבה מאוד, אנוכי מגן לך. מה עונה אברהם אבינו? השם אלוקים, הן לי לא נתת זרע, ובן משק ביתי, יורש אותי. אומר רשי, לא שווה כלום, אין לי המשך. מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? ויוצא אותו החוצה, ויאמר ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו קור יהיה זרעך. כתוב שם, והאמין בהשם, ויחשבה לו צדקה. אומר רשי, אברהם אבינו מאמין בהשם, על הבשורה הזאת שיהיה לו ילד, והקדוש ברוך הוא מחשיב את האמונה של אברהם לצדקה. אומר רמב"ן, מה החידוש בזה שקדוש ברוך הוא מבשר לך שיהיה לך ילד? אברהם אבינו הרי מוכן אחר כך לעקוד את בנו. אז מה ספק שהוא יאמין בזה שההבטחה האלוקית תתקיים? ולכן הוא מפרש ויחשבה לו צדקה, שאברהם אבינו מחשיב את ההבטחה האלוקית כמשהו לפנים משורת הדין. ומה התכוון רשי? שהקדוש ברוך הוא מחשיב את אמונתו של אברהם אבינו במיוחד. בגלל אולי המילים שכתובות שם, שהזכרתי קודם, ויוצא אותו החוצה. כמה אנחנו צריכים היום את הדחיפה האלוקית לצאת החוצה. מאיפה אתה יוצא? לאן? הרי זה ברור באופן הפיזי, שכשאתה נמצא באוהל, אתה לא יכול לספור את הכוכבים. אז באופן הפיזי אפשר להגיד, מוציאים אותך החוצה, תסתכל לשמיים, ספור, ואז כה יהיה זרעך. אבל התורה היא לא ספר סיפורים פיזיים, טכניים. על כן חז"ל ורש"י בעקבותיהם, בגמרא בנדרים, דף ל"ב, מדגישים, הדגשה אחרת. לצאת החוצה זה לצאת מהצטגנינות שלך. אברהם אבינו לפי חז"ל היה מומחה בחוכמת הכוכבים. מה שהיום נחשבים פרשנים ויועצים ועיתונאים, יותר מאלוהים, היו נחשבים אז המסתכלים בכוכבים. כל בן אדם עם איזושהי שאלה, היה הולך לאברהם אבינו, מסתכל בכוכבים, אומר לו מה יהיה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, האמונה של ישראל זה לצאת החוצה, זה לצאת מההצטגנינות. ישראל הם למעלה מהמזל, הם למעלה מהסטטיסטיקה, הם למעלה מהדמוגרפיה. לפני הרבה שנים, שבע, יצא לפגוש בבית סוקולו, בתל אביב, הרצאה של אדם אחד שנחשב היום מגדולי חוקרי הגיאוגרפיה והדמוגרפיה. איך שהיה אפשר להבין מדבריו, הוא גם היה מעורב בהרבה הסכמים מדיניים, פרופסור ארנון סופר מאוניברסיטת חיפה. הוא פתח את ההרצאה שלו, הוא אמר כך, אם הייתי נותן את ההרצאה הזאת ערב מלחמת השחרור, אז אחרי המלחמה הייתי בולע את הכובע. כלומר, מודה שטעיתי. אם הייתי נותן את ההרצאה הזאת ערב מלחמת ששת הימים, אחרי המלחמה הייתי בולע את הכובע. יכול להיות שגם היום אני אבלע את הכובע. אבל אני מקצועית לא יכול שלא לתת את ההרצאה הזאת. זה היה אז בשיא המאבק על גוש קטיף, והוא אמר לנו משפט כזה. הוא אמר, אני, לא רק שאני כבר ויתרתי על גוש קטיף, אני ויתרתי גם על ודי עירון, שמכיר, מה שמכונה בסוגריים אום אל פחם, כביש 65, פקוק כמעט תמיד. למה ויתרת? בגלל ההרצאה שלי. מה ההרצאה שלך? דמוגרפיה. הריבוי הטבעי בתל אביב הוא אפס, כלומר, כמות הנולדים וכמות המתים היא אותה כמות. הריבוי הטבעי אצל הערבים הוא כך וכך, 1 נקודה משהו, עוד 20 שנה, הכל נגמר. אז נוכל להישאר בין גדרה לחדרה. אבל אתה רגע אמרת שאם היית נותן את ההרצאה הזאת, היום מלחמת ששחרור, או היום מלחמת ששתיים, היית בולע את הכובע. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תדע לך, להאמין שיש אלוקים, זה לא להאמין שיש בורא, השגחה, שכר ועונש, תורה מהשמיים. לא. כל אלה סעיפים הנובעים מהיציאה החוצה. צא מההצטגננות שלך. אתה רואה בכוכבים, אברהם אין לו ילד. אני מוסיף לו, היי, אברהם יש לו ילד. שרי, אתה רואה בכוכבים, אין לה ילד. אני משנה לשרה, יש לה ילד. יש בורא עולם, הוא נתן את החיים, הוא נותן נשמות, הוא לוקח אותם, הוא אחראי על השאלה, אם לאברהם ושרה יש ילד. אל תחשוב שאם תלך למקובל אלוקי, הוא ישנה את האות שלך, את השם שלך, יהיה לך ילד. תפסיק לסמוך על בני אדם. תפסיק לצפות להם. הדמויות הגדולות שהיה אפשר לסמוך עליהם, אהרון, מרים, או הרבי מחב"ד זכר צדיק לברכה, אינם איתנו. אין מה לסמוך עליהם. אלא על הקדוש ברוך הוא. צא החוצה. וממילא, אולי זאת כוונת רש"י, כשאברהם אבינו יוצא החוצה, מחליט להשתחרר מכל ההצטגננות, מכל החוכמה בכוכבים, מכל החשבונות האנושיים, אז אמונתו נקייה. הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה לצדקה. לפני 200 שנה התחילה לצאת שיירה של תלמידי הגאון מווילנה, מהעיר שקלוב, רוסיה. 70 נפש. לאן אתם הולכים? לאן אתם נוסעים? לארץ ישראל. הרב שלהם, הגאון מווילנה, שנפטר כ-12 שנה קודם, אמר להם וחזר ואמר להם, הגיע הזמן לעלות לארץ. בזמן הגאולה יהיו בארץ 600 אלף יהודים. כך הוא אמר בתף קוף נון ד' 220-215 שנה. אמרו לו תלמידי הגר"א, תשמע, אין בארץ כלום. שלטון זר, שממה. בירושלים היו אז 19 נפשות. אין סיכוי. אמר להם הגאון מווילנה, תצאו החוצה. צאו מההצטגננות שלכם. למה? אמר להם, תראו, מתי מגיע זמן הגאולה, זה מהלך אלוקי. במהלך האלוקי, אנחנו, אין לנו הבנה. ואז הוא הוסיף. הגאולה השלישית זקוקה כמו אוויר לנשימה להתערות הדלטטה, להתעוררות שלנו. מה היחס? מה היחס בין מה שהקדוש ברוך הוא פועל למה שאנחנו פועלים? אמר להם, קחו מפתח של גאולה. מפתח הזה בנוי ממילה עם 5 אותיות. בואו נעשה את החשבון שלה. תף, תף, קוף, צדיק, תת. תף תף זה 800, עוד קוף זה עוד 100, 900. צדיק 90, תת 9. 999. אמר להם הגאון מווילנה, הגאולה זה פאזל של 1,000 חלקים. מתחלקים לשני קבוצות, שתי קבוצות. קבוצה אחת, 999, באחריות אלוקית. קבוצה שנייה, אחד מאלף. זה אתם. אם אתם 600, כל אחד מכם שבא לארץ, נגד כל הסיכויים, נגד כל הסטטיסטיקות, על כל אחד מכם יביא אלוקים 999. כמה זה? 600,000. הוא לא אמר להם מתי. הוא לא אמר להם כמה איסורים יעברו. מי שקורא את ההקדמה של פאת השולחן, לא מבין איך האנשים האלה התקיימו. הרב שלהם הבטיח להם, בתף ריש, למניינם 1840, תבוא גאולה. מה היה בארץ בשנת תף ריש? 3 שנים לפני זה הייתה רעידת אדמה, נהרגו המוני תלמידי הגר"א בצפת. בסדר, אפשר להגיד, אז מחכים שבתף ריש תבוא גאולה. מה היה בתף ריש? מונטיפיורי השר מגיע לארץ, קונה פה אדמות. זה אפילו לפי גדולי הממלכתים היום, עוד לא גאולה. ועלילת דמשק ברוסיה, בסוריה. זהו. היו יכולים להישבר. היו יכולים להגיד לגר"א, הבטחת לנו. הם היו עשויים מהזן של אנחנו מאמינים בני מאמינים. הם המשיכו את אברהם אבינו. 48 שנה לפני קום המדינה, היו בארץ 30,000 יהודים. בכל סטטיסטיקה שבעולם, אין דבר כזה בתוך 48 שנים להגיע ל-600,000. במלחמת השחרור היו בארץ 600,000 יהודים. במלחמת ששת הימים היו בארץ 600,000 גברים יהודים. במלחמת המפרץ הראשונה, תפשינון א', היו בארץ 600,000 חיילים יהודים. מה יהיה בארץ כאשר יהיו 6 מיליון יהודים? זה לא רחוק מאיתנו. אני לא יודע, אני לא נביא, לא עיתונאי, לא פרשן, לא יועץ, וגם לא יודע להסתכל בכוכבים. אבל השאלה, מה אני עושה בשביל זה? מה התערותא דלתתא? מה האחריות שאדם לוקח כחלק מהאמונה? ככל שאדם יותר מאמין שיש בעל הבית, שהוא נותן את החיים והוא נותן את המשימות, כך מצד אחד יש לו הרבה ענווה להבין שהכל מתחיל מלמעלה ולא ממנו, וכך מצד שני יש לו יותר מוטיבציה, יש לו יותר הנאה בעין פנימית לפעול. לכן זה נקרא חושד בקשרים. מפני שהמקור השני לדעת, מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו מאמינים, מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו בני מאמינים, זה מה שכתוב בפרק ט"ו בראשית. אבל מאיפה אנחנו יודעים כשאנחנו מאמינים, מה אמרה הגמרא שראינו קודם? מפני שכתוב וימן העם. איפה כתוב וימן העם? פותחים תנ"ך, פותחים ספר שמות. סוף פרק ד' כתוב וימן העם. אחרי מה? אחרי שמשה ואהרון עשו את האותות. ולמה משה ואהרון עשו את האותות? בגלל שמשה שאל והם לא האמינו לי. אז לכאורה כל האמונה שלהם זה בגלל האותות. אז מה ההוכחה שזה לחשוד בקשרים? אומרים גדולי החסידות, צדוק מלובלין בדרכו, השפת אמת בדרכו. מבחינת מדרגתם הנפשית, הם לא היו צריכים אותות. ההנהגה ששאלה והם לא האמינו לי, הייתה צריכה אותות. אז זה נחשף ברגע שנעשו האותות. אבל זה לא סיבת החשיפה, זה העיתוי שלה. הסיבה של החשיפה זה שאנחנו מאמינים. תקלף מאיתנו את הקליפות החיצוניות, תגלה את שורש הנשמה, שם תגלה אמונה. הדמות השנייה שנלקחת מאיתנו, היחידה בתורה שכתוב התאריך של הפטירה בפרשת מסעי, זה אהרון הכהן. הפרדה ממנו הייתה כל כך מזעזעת, שכל בית ישראל בחו את הפרדה הזאת. ולמה? מי היה אהרון הכהן? בואו נראה את הברייתא פה בפסקה 4. מה המצב מבחינת הזמן? יש עוד קצת, נכון? אוהב שלום. אבות רבי נתן מפרט את המסכת, את מה שכתוב בפרקי אבות. מלמד שיהיה אדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד. כדרך שהיה אהרון אוהב שלום בין כל אחד ואחד. וזה נדמה, נשמע בשמיעה ראשונה, כמו לומר, לעשות שלום בין אדם לחברו. הפסוק שהברייתא מביאה הוא פסוק בנבואת מלאכי, שהברייתא מייחסת אותו לדמות כמו אהרון הכהן. תורת אמת הייתה בפיו, עוולה לא נמצא בשפתיו, ושלום ומישור הלך איתי, ורבי משיב מעוון. איך הוא עשה את זה? היום יש כל מיני שיטות, איך משיבים רבים מעוון. מה הקשר בין השיטות האלה למה שכתוב עכשיו פה בהמשך? כשהיה אהרון מהלך בדרך, זה שלב ראשון. האם אני יושב בתוכי או יוצא, הולך בדרך. פגע בו באדם רשע. פגיעה בשפת חז"ל פירושה פגישה ממשית, לא אקראית. למשל היום אדם פוגש אדם, שואל אותו מה נשמע. אחרי חצי שנייה עונה לו ברוך השם, או הכל בסדר, ממשיכים הלאה. אם הייתי מספר את כל הצרות שיש לי, ההוא היה צריך להישאר רבע שעה. הוא אין לו זמן וגם לי אין זמן. פה לא מדובר על פגישה אקראית, פה מדובר על פגישה ממשית. מה מתרחש בפגישה הזאת? דוכן, תוכחה, הוכחה שהתורה מהשמיים. לא כתוב. כתוב דבר אחר. ונתן לו שלום. לא היי, לא ביי, שלום. נו, מה קרה? למחר ביקש אותו האיש לעבור עבירה. רוצה לדבר לשון הרע, רוצה לעשוק שכר שכיר. הייתי יכול לתת דוגמאות אחרות. עד לפה הגיע הבנתי. אמר, אוי לי, חבר יקר, ממה אתה מוטרד? איך אשא עיניי אחר כך ואראה את אהרון. מי אמר שתפגוש אותו? מה הוא יראה עליך? בושתי ממנו שנתן לי שלום. טוב, הוכחה שאהרון הכהן היה רנטגן. לא. נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבר. הברייתא מתארת על ציר הזמנים בעצם שלושה מצבים. מצב ראשון, מצב אמצעי ומצב אחרון. בסוף כתוב, ביקש, מנע עצמו מן העבירה. לא עשה עבירה. באמצע כתוב, ביקש אותו האיש לעבור עבירה. בהתחלה כתוב שאהרון הכהן נתן לו שלום. זה כמו פרשת הסלע. אתה מדבר אליי או אתה מכה אותי? אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ה, פה בקדושת לוי בפסקה 7, שאפשר להוכיח מישהו מישראל על עבירות שהוא רוצה לעשות בשלילה. להדגיש לו כמה הוא לא בסדר. יכול להיות שתצליח ותמנע את העבירה. אבל אז אתה לא מעלה את כוחותיו של האדם. ויש בחינה אחרת, אומר קדושת לוי, בעצם אתה מדבר אל הנקודה החיובית שבו, ואתה מעלה אותה. וממילא משתחרר את הקליפה. כשאתה, אהרון הכהן, נותן שלום לרשע, מה שחלק ממשיכי דרכו של אהרון בשנים האחרונות מאוד קשה להם, לתת שלום לרשעים. לתת את חוות דעתם על הרשעים זורם להם. לתת שלום זה קשה להם. הוא, אהרון הכהן, מה הוא פועל בזה? מתוך האהבה. לא מתוך משימה רוחנית חיצונית. אני חושב שבזה אחת הנקודות שהיו מאוד דומות לכל שיטתו של הרב צבי יהודה, רבנו, המשיך דקו של הרב קוק, לבין לפחות חלק מהפעולות של חב"ד, שהיום יום הזיכרון של הרבי, זכר צדיק לברכה, בריבוי אהבה בישראל. תמיד הרב צבי יהודה היה מדגיש שהמשנה בפרקי אבות לא אמרה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה. תמיד היה אומר הוא מקרבן. תאהב אהבה אמיתית יבוא הקירוב. כשאהרון הכהן נתן שלום, הוא בעצם אמר לרשע, אתה מאמין בן מאמין. אתה קשור לאלוקים. אתה לא יודע את זה, אתה לא רוצה את זה, אתה בועט בזה, אתה מבקש לעבור עבירה, אבל תדע לך, זה לא אתה. זה לא עצמיות שלך. זה התהליך שקרה בתוך עולמו של הרשע. הוא ביקש לעבור עבירה, הוא נזכר בשלום. שאל את עצמו, למה אהרון נתן לי שלום? אני רשע, אני עובר עבירות. ואז הוא גילה, בתוך עצמו יש שכבה יותר פנימית. זה אהרון הכהן. אומר יש לקיש, כשאתה רואה דור עם ממתת פנים בעבודה זרה, הדור של מצרים, והקדוש ברוך הוא אומר לך, הגיע הזמן הגאולה, זאת אומרת שהם קשרים. זאת אומרת שיש בנשמה שלהם משהו חיובי. אתה לא רואה את זה, אתה רואה עבודה זרה. אל תחשוד בקשרים. איך ריש לקיש הגיע להיות ריש לקיש? הוא היה ראש הבריונים, ראש המאפיה. זה לא נתפס בכלל במושגים שלנו היום. לפי הגמרא בבבא מציעא בדף פ"ד, הוא פעם אחת הלך לשחות בירדן. ראה שם את רבי יוחנן שוחה בירדן. זה לא קל לשחות בירדן. בלי להיסחף, בלי לטבוע. רוצה לראות את הפלא הזה, מי האיש הזה? קפץ למים. ראה רבי יוחנן את קפיצתו, אמר לו את המילים האלה. חילך לאורייתא. בתרגום, הכוח שלך לתורה. אמר לו ריש לקיש מה שאמר לו, והתחילו ללמוד ביחד. באיזשהו שלב נהייתה מחלוקת מאוד חריפה ביניהם, וריש לקיש עזב את העולם. רבי יוחנן הצטער, כי לא הייתה לו חברותה. חכמים הבינו לצערו, שלחו לו את אחד מגדולי הדור, רבי אליעזר בן פדת. אחרי איזשהו זמן, אמר לו רבי יוחנן, אתה לא ריש לקיש. אתה, על כל משפט שאני אומר, מביא 24 ראיות שאני צודק. זה לא ברור האמת. ריש לקיש, על כל דבר שאמרתי, שאל אותי 24 שאלות. עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן, וביקשו רחמים, רחמים עליו, ונח נפשי. לא היה מסוגל לחיות בלי ריש לקיש. יש פה, שוב, שלושה חלקים על ציר הזמן. החלק הראשון אומר חלך לאורייתא. החלק השני, גם הוא כתוב בגמרא שם, שברגע שריש לקיש הסכים, לא היה לו כוח לסחוב את הבגדים שלו. תש כוחו. החלק השלישי, זה הקושיות של ריש לקיש על רבי יוחנן. המהות זה הפתיחה של רבי יוחנן. חלך לאורייתא. יש לך כוח. יש לך אנרגיה. אתה יכול לחבר אותם לתורה. השלב הראשון אחרי המהות, נכנסת לבית המדרש, קיבלת על עצמך קנה מידה מוחלט, זה מתיש. כל אחד מאיתנו יודע בדיוק איפה הוא היה לפני שהוא נכנס לבית מדרש. הלכתי לרב ציודה. אמרתי לו, אני רוצה להתחתן עם בחורה מסוימת. אבל אני מרגיש שהכל זה אוסף של יצרים. כל השטויות שבן אדם עושה בגיל צעיר. תפס את היד שלי. ואמר לי, הכל שטויות שהיו. נגמר הכל. אתה בא לבית המדרש, אתה יודע בדיוק עם מה אתה בא. אתה עומד מול האור הגדול, מול הרבנים הגדולים, ואתה נמס כמו מים. ואז אתה יושב בשיעור, אתה לא מעיז לשאול. תדע לך, אתה לא ריש לקיש. המהות היא חלך לאורייתא. נכון שבשלב הראשון כשאתה נכנס, אתה עומד מול רף גבוה ואתה נמוך. אבל אתה תזלזל בכוחות שלך. ולאט לאט תגדל אותם. לאט לאט תגדל את העצמיות שלך. ואז העצמיות שלך תשאל שאלות. רמב"ם אומר בהלכות תלמוד תורה פרק ד', שאם בן אדם לא שואל שאלות את הרב שלו, בגלל שהוא מתבייש מהרב או בגלל שהוא מתבייש מהחברים, אומר הרמב"ם נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש, זאת אומרת את הפעולה הפיזית הוא עשה, ולא למד כלום. אז זה לא למד כלום. אותיות הוא יודע, דפים הוא יודע, פרקים הוא יודע, ציטוטים הוא יודע. לא למד כלום. כי פעולת הלמידה היא פעולת המפגש בין התורה לבין הנפש. כשאתה לומד אמת גדולה, אם אתה מדמיין שאתה כבר נמצא שם, אתה שקרן. ואם אתה לא נמצא שם, למה אתה לא שואל? נכון, לפעמים המסגרת של יותר מ10 אנשים בשיעור, אולי זה מקשה קצת לשאול. בסדר, אז תשאל אחר כך. אל תוותר על שיעותך. אל תנחק אותה. זה מתחיל בזאת חוקת התורה. הדברים הם למעלה מאיתנו. ואנחנו לא המודדים שלהם. ומצד שני, זה צריך להגיע אליך. אל השאלות שלך, אל החיפוש שלך, אל הבירור שלך. ולכן ריש לקיש אומר, שאתה רואה ראש הבריונים, תדע לך, זה כשר. כשאהרון הכהן, תורת אמת הייתה בפיו, הוא האמין ברשע. ולכן הוא יכול להשיב את הרשע לעצמו. לגלות מי הוא באמת. וכך אהרון הכהן היה עושה שלום בן אדם לחברו, בן איש ואשתו, בן הורים וילדים, ובין ילדים להורים. הוא היה רואה שני צדדים מתווכחים ביניהם. הוא הולך לצד אחד, זה המשך אמרה איתה. הוא אומר, תשמע, הייתי קודם אצל השני,
הוא קרוע, הוא מחפש עץ לרדת מהסולם, לרדת מהעץ. היה הולך לראשון, אבל שמע, הייתי אצל השני, הוא קרוע. על זה אתה יכול להגיד, תורת אמת הייתה בפיו? על זה אתה יכול להגיד, אבלה לא נמצא בשפתיו? אתה לא יכול להגיד כך. למה אתה לא יכול להגיד כך? כי בניגלה אתה רואה עוינות. אבל תדע לך, יש שכבה פנימית. הנשמה מצטערת על המחלוקת. הנפש שמחה במחלוקת. מגדילה אותה, תוססת בה, בוחשת בה. אבל לא הנשמה. אז בדיוק תורת אמת הייתה בפיו להאמין בנשמה ולא להתפעל מהנגלה. תראו, מי מנהל את הקרב עם אמון? יפתח הגלעדי. מאיפה הבן אדם הזה מגיע? מה הייחוס המשפחתי שלו? הרבה יותר גרוע מהרבה אנשים שהיו ויהיו ראשי ממשלות בישראל. פרק שלם בתנ"ך, שזאת ההפטרה של פרשת חוקה. מי עומד מול בני עמון? איך עומד? אדם שלא נראה כשר חיצונית. תסתכלו פה בצד שמאל בפסקה 2. בני עמון אומר, מה אתה לוקח לי את הארץ שלי? אומר לו, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. קיבל אותם ממצרים, וילך ישראל במדבר עד ים סוף, ויבוא קדשה. שולח לאדום, ולא שמע מלך אדום. ויסוב את ארץ אדום ואת ארץ מואב. ואז הוא שולח מלאכים אל סיחון מלך האמורי, שהוא כבש את בני עמון. וסיחון לא מאמין לו. אומר יפתח, זה שבא מהרקע המפוקפק, זה שלא היה נראה חיצונית כמישהו שראוי לעמוד בראש. ויתן אדוני אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום וירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב הארץ ההיא. וחוזר ואומר, ואתה אדוני אלוהי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו. לך אל האלוהים שלך, את אשר ירושך כמו שלאיך, אותו תירש. מסיים יפתח ואומר לו בפסוק כבב, כבזיים, ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רעה להילחם בי, ישפוט אדוני השופט היום, בין בני ישראל ובין בני עמון. אדם שלא נראה כשר חיצונית, הוא חלק מאנחנו מאמינים בני מאמינים. לא אמונה כללית שהקדוש ברוך הוא בורא, משגיח, נותן מצוות. אלא שכל הפוליטיקה שלו, כל המדיניות שלו, כל השאלה מי כובש את מי, הכל שלו. ותהי על יפתח רוח השם. יש כאלה שרוח השם אצלם, זה תפקידם ללמוד. יש כאלה שרוח השם אצלם, זה תפקידם ללמד. ויש כאלה שתפקידם ברוח השם לצאת לקרב. גבורה. זה חוזר על עצמו בספר שופטים כמה וכמה פעמים, כולל בפעם הזאת. והוא מוסיף לרוח הזאת נדר. וידע יפתח נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה להשם ועליתי הוא עולה. והוא נלחם בבני עמון. והשם נותן אותם בידו. מכה גדולה. ויקנו בני עמון מפני בני ישראל. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו. והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ומחולות. אז הוא קורא את בגדיו. הוא מבין את מי הוא צריך להקריב לעולה. אנוכי פציתי פי אל השם ולא אוכל לשום. מה אומרת לו ביתו? אתה אומר אליו, אבי פצית את פיך אל השם, עשה לי, כאשר יצא מפיך. הרי אשר עשה לך השם נקמות מאויביך מבני עמון. אמונה גדולה. הכרה עד הסוף בפעולה האלוקית וברצון לבטא שכל הכוח להילחם ומאת השם. חז"ל בתנא דבליהו פרק י"א הם אינם משאירים את הסוגיה כמות שהיא, אלא חופרים בה. חפירה לא פשוטה. שאני חושב שאת הלקחים של החפירה הזאת אנחנו יכולים ללמוד היום. בשתי נקודות. אחת קשורה לפסוקים שמופיעים מיד אחר כך, לא מצולמים בדף, שהולכת להיות מלחמת אחים עם אפרים. הם טוענים ליפתח, למה הזנחת אותנו, למה לא לקחת אותנו לקרב. תנא דבליהו פרק י"א אומרים חז"ל, מי גרם למלחמת האחים הזאת? ומי גרם שאותה בת של יפתח יקרה לה מה שקרה לה? אומר המדרש, אם היה מתרחש התהליך הבא, היה פנחס, היה כהן, תלמיד חכם, הוא ייפגש עם יפתח, המלך, וביחד יבררו שהנדר של יפתח היה בטעות. אם הוא היה יודע שביתו היא תצא ראשונה, אולי היה מלא בדעתו לעלות אותו עלה. ונדר בטעות איננו נדר. היה אפשר להציל את החיים שלה. אבל, אומר המדרש כך, יפתח אמר, אני מלך, שהכהן יבוא אליי. פנחס אמר, אני כהן, אני התורה, שהמלך יבוא אליי. אומר המדרש, עד אחי ואחי, אותה בת, קרה לה מה שקרה לה. בסופו של דבר, אומרים חז"ל, הבירור של השליחות האלוקית הוא באמת נוגע לעצמיות של האדם, לעצמיות של התפקיד שלו. אבל תמיד צריך ללוות את בירור הייחודיות, התחושה שאתה חלק מהופעה כללית, שיש עוד כאלה שיש להם תפקיד אחר ממך. אם תישאר נעול רק בייחודיות שלך, הנדר לא יטופל. ואז מלחמת אחים בפתח. מי גרם להם, אומר המדרש, בתנא דבליהו פרק י"ד. מי גרם להם? לישראל, שיהיה בהם פרשת סוף ספר שופטים, גבעת בנימין, 70,000 הרוגים ביום אחד, אומר המדרש. נכון, אתה קורא את הפסוקים של השחיתות שהייתה שם. אתה מצטמרר. אתה יודע מיד לזהות? זאת הסיבה. אומרים לך חז"ל, לך פנימה. לך אל בית המדרש, לך אל העולם הרוחני. שם מונח היסוד. סנהדרין, אומר המדרש, היו צריכים ללכת יום ללחיש ויום לחברון ויום לבית אל וללמד את עם ישראל תורה. אבל הם אמרו, שלום עלייך נפשי. ונשארו בירושלים. כתוצאה מזה ידרדר ישראל עד שהגיע לאותה שחיתות של סוף ספר שופטים. גם כשאתה בתורה, גם כשאתה בסנהדרין, גם כשאתה כולך ספוג רוחניות, זה לא דבר פרטי. אתה מחובר לכלל. יש לך אחריות. לא תוך שנה, לא תוך שנתיים. אבל יש לך אחריות. אין בעולם הנפש שלנו מקום למילים שלום עלייך נפשי. הקלקולים שיש בדור, אל תנסה להקים ועדות חקירה. תתקן. לא יצא להיפגש באותו שבוע של הנאום של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אבל יצא קצת לשמוע תגובות כאלה ואחרות. לפי תנת ואליהו, במיוחד על נאמני עם ישראל בארץ ישראל, מוטלת אחריות. הניגוחים, הקטרוגים, ציוני השלילה, הם לא התפקיד שלנו. זה די מגיע מהר למושג לחשוד בקשרים. תפקידנו לתקן. כמה אנשים החליטו? אז הנאום של ראש הממשלה. שהם עם חבר אחד שלהם. או עם שכן אחד. או באיזו נסיעה רחוקה. ינסו לדבר על ליבו. למה הרעיון הזה של מדינה נוספת אין לו מקום? בגוש קטיף, בשיא של המאבק סביב משען מתפקדי הליכוד, יצאו בערך 15,000 אנשים. ואמרו, עברו במשך 3 שבועות מבית לבית, בקרב 200,000 מתפקדי הליכוד. הסטטיסטיקה אמרה, רוב המתפקדים הם בעד גירוש, בעד חורבן. מי שעבר אז בבתים, שמע את השיחות. אדם היה יכול לשבת מול הטלוויזיה, ששומע דפיקות בדלת, הוא לא זז מהטלוויזיה, הוא ממשיך להסתכל בה. והוא מנהל את השיחה עם מי שבא. ואיזה פתיחות הלב נוצרה. וכתוצאה מכך, באמת הייתה הצבעה רוב בולט, ברור, נגד תוכנית הגירוש. אם אמיתיים אנחנו, אם מאמינים בני מאמינים, שכתוצאה מכך אנחנו מאמינים בעם ישראל, מאמינים בגאולה, ויוצאים החוצה מכל ההצטגננות שלנו, כולל ההצטגננות הרוחנית. היינו צריכים לצאת היום לא 15,000, 100,000, ולא ל3 שבועות, לחצי שנה. וכובשים את הלבבות של עם ישראל. מה מונע מאיתנו? למה זה לא נעשה? למה אין קריאה לזה? אפילו כינוס חירום, כשאתה מזמין אנשים בטווח של שבוע, אומרים לך, זה מאוחר מדי, זה מוקדם מדי, זה קשה מדי, זה קרוב מדי, זה רחוק מדי. מתבטל הכינוס. אם זה בגלל שבמחשבה שלנו, שלי, בחולשה שלי, אני עושה את החשבון הפשוט. את המבחן שהדור שלנו ימציא, שאני יודעתי הוא אנטיטזה, הוא הפוך ממבחן האמונה. זה מבחן התוצאה. שורה האחרונה, נכשלנו בגוש קטיף. אז בשביל מה להתאמץ? כתוב בגמרא במסכת ברכות בדף למד ב', אם רואה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר קבל השם חזק ויאמץ ליבך וקבל השם. אומר הרב קוק, מה הכוונה? אתה רואה שהתפללת ולא נענית, תפלל עוד פעם. נו, ובפעם הבאה, עד מתי? אומר הרב קוק, אל תבין ככה. אלא התפילה היא ביטוי של ההשתדלות. ניסית לתקן, ולכן אתה מתפלל כדי לבטא את התיקון. אם לא נענית, תתקן יותר. חזק ויאמץ לי בך. זה שלא הצלחנו, לא רק בגללנו, להפוך את אותו תוצאה של משאל מתפקדי הליכוד, להיות נחלת כל עם ישראל, זה אומר שיש לנו משימות יותר גדולות. הקרב היום על התודעה הציבורית, האם נוציא מתוכנו את המחשבה הזאת של מדינה נוספת, הוא קרב הרבה יותר עמוק, הוא קרב הרבה יותר שורשי על קיומה של המדינה. בלי חלילה להקל ראש בשום חלק אחר של ארץ ישראל. להעמיד את התודעה הציבורית על כך, כמו שאמר ראש הממשלה בנאום שלו, שזאת ארץ אבותינו, שזאת ארץ אלוקינו, שלא באנו לפה בגלל השואה. זה ברור אדיר שצריך לעשות. לפני הבירור, לפני היציאה, זה שאדם מתפתח בכל דרך שהוא מתפתח, בכל עשייה שהוא עושה. יותר ויותר טהרת הלב, יותר ויותר המוכנות לנקות את החיים מהקליפות שלהם ולקשור אותם לכלל. הרב קוק, בין יתר הדמויות שהוא מנהל איתם אימות וברור נוקב, זה הדמות של רבי יצחק אייזיק הלוי, שחיבר סדרה של ספרים נפלאים והיסטוריה שנקראת דורות ראשונים. הסגנון שבא על דורות ראשונים היה שונה לחלוטין מהסגנון של הרב קוק. אני אקריא אולי כמה שורות מאיגרת שלא מופיעה בדף, איגרת קוף למד וו, חלק ראשון. הוא מודה לאיש מסוים, אביגדור ריבלין, שאולי הוא קשור לשבוש הכנסת. הוא מודה על קבלת הספר דורות ראשונים, ואז הוא אומר, רוחו שונה מרוחי. כן, אני רואה בסגנון הספר. הוא לבוש קרבות מראש עד רגל. ומלחמות השם הוא נלחם. אני? הנני איש שלום ורודף שלום, אפילו במקומות כאלה שרוב בני אדם אינם עלים על דעתם של נמצא ירושה. בייחוד שאני בא מזרע דה אהרון. בין היתר, התוכנית של הרב קוק הייתה שלכל השיטה שלו, לכל העולם הרוחני שלו, הולך להקים ישיבה. איפה? ביפו. מה שנקרא אז היישוב החדש. הוא לא רצה להתחיל עם ירושלים ולעורר מאומות, אמר אני אקים את זה ביפו. בעל דורות ראשונים אומר לו, תשמע, אם אתה לא תלך בדרך של ישיבות כפי שהיו מאז ומתמיד, לא תצליח לגדל אנשים גדולים. תראו באיגרת שמופיעה פה בדף, בפסקה 8, למטה, מחודש סיוון לפני 100 שנה, תפרס המחד. סימן קוף ממבב, איך עונה לו הרב קוק? זה כמובן רק חלק מהאיגרת. מאחר שזאת היא כל עיקרה של הצורה החדשה שאני חפץ בישיבה. בשביל מה אתה הרב קוק מקים ישיבה? כמובן המילה הצורה פירושת תוכן. היינו שיהיה שורר בקרבה עוז החיים. הראוי לשמטה לסוגיות בבית צילותה, יישוב הדעת. והרב קוק מזהה יישוב הדעת עם עוז החיים. ושמחת לב. אין בה כמובן שום מניעה, באופן שלא תוכל לתת לנו גדולי תורה בקיאים בש"ס בב ירושלים. שכל ישעם וחפצם וכל חלקם בחיים ולהבין ולהשכיל בדברי תורה. לא יכול להיות חסר ברוח הגדול אשר יאתר תמיד חכמים גדולים. אז הוא מחדש חידוש הרב קוק, שקשור לתחילת פרשת חוקת. הופיע שם הביטוי, אדם כי ימות באוהל. ריש לקיש אומר בגמרא בברכות בסוף המסכת, סמר ג' אני חושב, אין דברי תורה נקנים אלא במי שממית עצמו. אדם כי ימות באוהל. איך הרב קוק מפרש את זה? בישיבה כזאת יוכל להתקיים התוך, הבפנים, המהות של דרשת אדם כי ימות באוהל. מה פירוש המהות? אדם חי, עוז החיים. המטה, אם הוא לא יטה, אז תשוקותיו וכוחותיו ילכו לריק. המטה תשוקותיו וכוחותיו לא לעוללות וסכלות, כי אם לעמלה של תורה ושמחת השגתה. כמובן, כל אחד לפי אפשרויותיו. אומר הרב קוק, אבל מי שאין לו הרגשת החיים וזיוון, כשאתה פוגש אותו, אתה פוגש אדם כבוי, לא מחייך, לא אומר שלום, כולו מעונה רוחנית, כי עוד לא הספיק להגיע למשה רבנו בתוך יומיים. הוא לא יכול להיות אדם שימות באוהל, כי הוא כבר מת. אומר הרב קוק, והמצוינים מישיבה כזאת, לא יוכלו להיות ממוצעים, שהם כגדרה, לא חמה ולא קרה. כי אם גיבורים, תורה צריכה לגדל אנשים גיבורים, עם עוצמה של חיים, למלחמתה של תורה. מלאים חפץ, רצון, שאיפה, צמאון, לרומם את התורה, לסגב אותה על אדמת הקודש. לא משום פנייה בתכלית של רבנות, כלומר לא בגלל איזה נגיעה בתפקיד, למרות שהתפקידים הם לא שליליים. כי אם מפני אהבת השם יתברך, אהבת התורה, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, הבוערת בקרבם של עבד אש קודש. זה מה שהרב קוק כותב באיגרת למעלה, בתחילת פסקה 8. כשרב אחד כותב לו, למה אתה לא מטיף ומוכיח ומשתמש בכפייה עם השלטון כדי שלא יהיו עבירות? אז הוא כותב לו, הרב קוק, נזנח האור האלוקי. חושבים שאפשר לחיות את העולם כגוף בלא נשמה. אומר הרב קוק בכאב, הנני מוכרח לומר לכבודו, שאפילו החסידות, שכל יסוד הבעייתה בעולם, היה להאיר את האור האלוקי, כפי שהוזכר קודם רב צדוק בשפת אמת, להאמין בקשרים, למרות שחיצונית הם לא נראים כך. אבל היא שינתה את העמה, היא הולכת עכשיו רק בדרך של קיום חיצוני של מצוות. שר, אומר הרב קוק, אור החסד מתוך הלב. כל הפנים הם נזעמים ומלאים דינים תקיפים, קשים ועצובים. המשך של האיגרת אומר הרב קוק, יכול להיות שפה ושם אפשר להשיג משהו על ידי כפייה, על ידי תוכחה. אבל הוא אומר חידוש עצום. לא בזה תלוי הניצחון. הרב קוק רוצה לנצח. לא אדם מסוים. לא דעה מסוימת. אומר הרב קוק, נתאגד אגודה אחת, להזריח את האור האלוקי בעולם, בחוכמה, בתבונה ובדעת. ראשי תיבות חב"ד. לחזק ישיבות בחוץ לארץ וביותר בארץ הקודש. למה? שיהיו העניינים האלוקיים, המוסריים, הרוחניים, האמוניים, נלמדים בהם בקביעות. לא דבר מקרי. לא לקחת איזו פסקה שמוצאת חן בעיניי למצב נפשי מסוים ובזה לתלות הכל. ובשכל רחב, טהור וצלול, לא הכל רגש. לא הכל מה שיש בבטן. לא הכל מה שיש בדמיון. מתוך כך, מתוך תורה, מתוך עוצמה של אמונה, לקחת תחת ידינו את החלק המעשי של יישוב ארץ הקודש. לייסד מוסדות, עסקים, אומניות, תחת יד יודעי שם השם ברוך הוא, ואוהבי שמו בדבר, באמת. אומר הרב קוק, אם נאמין בניצחון הזה, כשנרים זה הנס, כשנרים את הדגל הזה, יוטש כוחה של הרשעה בארץ הקודש. יתגדל ויקדש שמו יתברך, אילאה. כל מה שנוסיף פעולות, יהיה עניין הולך ומהיר. ומתוך כך, רבים מפריצי עמנו ישובו בתשובה. ומי שאין לו תיקון, השיגים הגמורים יודחו ויתבטלו. האנרגיה הגדולה של החיים, גם בפרט וגם בכלל, צריכה מתוך אמונה לגלות מה יש בתוך החיים עצמם. בשורות טובות, שבת שלום, חזקו ואמצו.